הזוגיות זה המראה הכי גדולה שיש לנו בחיים. ולא סתם היהדות מקדשת את המקום הזה של הנישואין. כי רק כשאני בזוגיות, אני יכולה קודם כל ללמוד להכיר את עצמי באמת. כי אני חיה בעצם עם המראה של עצמי. והדברים שבדרך כלל הכי מציקים לי, בבן או בת הזוג שלי, זה הדברים שאני אחרי עבודה מן הסתם ידע להגיד, שזה הדברים שהכי כואבים לי והכי קשים לי בעצמי.
נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם. הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו.
רותי לוואי וליזרו, ברוכה הבאה לביולוגיה של הווינרים.
תודה רבה, ברוך הנמצא, איזה כיף להיות כאן.
כיף שהגעת, כיף
מרגש.
שאת נמצאת. את פה ויש לך הרצאה בערב, זה...
נכון. הרצאה ראשונה כזאת היא בסגנון, כי אני מרצה כבר הרבה מאוד זמן, אבל זאת הרצאה חדשה. שמשלבת סיפור אישי, ביחד עם כלים לתקשורת ולזוגיות, ואני נורא מתרגשת, פעם
תגידי,
ראשונה.
תגידי, רגע, אני חייב להתחיל איתך, מה האתגר שלנו היום בזוגיות? בעולם, וואו, במדינה, בתקופה, בעידן?
אני חושבת שקודם כל הזוגיות עצמה היא אחד האתגרים הכי גדולים שיש. אנחנו רואים את זה מבחינת עצם העובדה שזה נהפך לדבר כזה, שכולם מתחתנים מרצון ומאהבה מאוד גדולה, אבל אחוז האנשים שנשארים בזוגיות, ושהם גם מרוצים בזוגיות שלהם, היא קטנה מאוד. הסטטיסטיקה מדברת כבר באמת על מעל 40% גירושים, שזה מספר מאוד 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 מדהיג. וזה נראה כאילו הזוגיות, ובכלל, מוסד הנישואים די פשט את הרגל. והשאלה היא באמת, איך אנחנו מתמודדים? זאת אומרת, איך נהפכים מזוג שהיה כל כך מאושר ובטוח? אני תמיד אומרת, כמו שאני שומעת בקליניקה, תמיד מהזוגות, היא אומרת, איך לפני שהתחתנו לא יכלתי לדמיין את החיים שלי רגע אחד בלעדיו, והיום עצם העובדה שהוא נושם לידי מביא לי עצבים בכל הגוף. כאילו, איך הגענו מהנקודה הזאת לנקודה הזאת?
זה באמת נראה לי אחת השאלות שנעסוק בהן בפרק הזה, ואולי גם יותר מעניין זה איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאותה אולי תשוקה שהייתה בהתחלה יכולה ואמורה להישאר גם בהמשך ועד הסוף. ובואי שנייה רגע ניקח אחורה, לא גדלת לעולם ש... לדבר על במות ולתקשר
גדלתי לגדל על במות יותר עסקיות, זאת אומרת, יכלתי לעמוד, אתה יודע, מול עיתונאים ובנקאים ולתת ניתוח של דוחות כספיים ודברים כאלה, אבל בטח לא בתחום של להיות יועצת זוגית ומינית ולהתעסק בעולם הזה, ממש 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 לא.
קחי אותנו רגע, גדלת לאולגה ולב לוייב שכולנו מכירים, אולי קצת מרחוק את העשייה העסקית שלהם, וגדלת לבית שכל כולו עסקים וביזנס ויצ צירה, ואבא שיוצר ועושה, ואמא בבית ש... זאת אומרת, יש איזה חיים שאליהם גדלת, ולאט לאט נכנסת לעולם נכון. הזה ולביזנס הזה. קחי אותנו רגע לשנים כן. הראשונות שאת זוכרת את עצמך, גדלה לעולם שבו אני אמורה להיות אישה קרייריסטית שמצליחה, שכובשת, שאוכלת את העולם, ואיך זה נראה?
אז יותר מ... זה בעיקר היה רצון, זאת אומרת, משהו שנורא רציתי, והיה לי ברור שמבחינתי המקום שאני הולכתי אליו בחיים זה קריירה. שום דבר אחר לא עניין אותי. אפילו שאני אחת מתשעה, אנחנו תשעה ילדים, תמיד ידעתי שאני רוצה משפחה, אבל זה היה נראה לי משהו שאין לחץ. כאילו, קודם כל אני אגשים את עצמי, אני אתקדם, אני אלמד, אני אהיה הכי טובה בכל מה שאני יכולה לעשות, ומעולה שזה גם יקרה, אתה יודע, בהמשך בוודאי, לא הייתי מוותרת על משפחה וילדים, אבל בוא נגיד שהמיין פוקוס שלי היה בעיקר קריירה. וכמו שכשרוצים, אז מגיל מאוד מאוד צעיר, איך שיצאתי לעולם, התחלתי ללמוד ולעבוד ולהתמקצע ולטרוף את העולם, ממש. לא הייתי מוותרת על כלום. התחלתי דווקא באפריקה, ישראל, בחטיבת המגורים, שזה לשווק דירות. התחלתי בתור תלפנית שעונה לטלפונים, בזמן שאני סטודנטית, וכמו שלמדתי בבית, שאם אנחנו רוצים להיות הכי טובים, אז צריך להכיר את הכל. ותמיד ידעתי שזה שקיבלתי את הכרטיס כניסה, שהרבה אנשים, אין להם את הפריבילגיה, לא כל אחד יכול להיכנס לכל מקום, אבל מצד שני, גם חובת ההוכחה שמוטלת עליי בתור הבת של הבעלים, והבת של הבעל הבית, היא הרבה יותר גדולה מכל אחד אחר. כי לי, למשל, היא אסור לפשל. במקום שאחרים יכולים לעשות קצת, ללמוד מטעויות, אצלי אין מקום, כי העיניים של כל האנשים מסביב, וכל העובדים, וכל ההנהלה, וכל הצוות, רק מחכים לראות מתי הם יגידו, אמרנו לך לא להכניס אותה, ידענו שהיא לא מתאימה, הנה. וכן, היה מאתגר.
ואת נכנסת ועושה את המחירות של הדירות, ומשווקת את, בקניון...
ואחר כך עברתי לחטיבה. אני בן אדם שממצא דברים מאוד מהר. זאת אומרת, שמים לי יעדים לא ריאליים, אני עומדת בהם, ואז אני אומרת, זהו, גמרנו, אני כבר לא רוצה יותר, אני עוברת לשלב הבא.
לאתגר הבא.
ומשם עברתי באמת לחטיבת הקניונים, ניהלתי את קניון רמת אביב, תוך כדי אני גם לומדת בבין תחומי בהרצליה, תואר שני, במסלול של אקזקיוטיב, שזה צריך ניהול של 5 שנים. ומשם אנחנו עוברים לגור בלונדון. הייתה איזו שהצעה עסקית לנהל את הפמילי אופיס של המשפחה בחול, ותמיד רצינו, אפי ואני, לגור כמה שנים במדינה דוברת דווקא אנגלית, כי אני גרתי כמה שנים בבלגיה, ולא רציתי מדינה שדוברת שפה מיותרת, אני קוראת לזה. והמעבר הזה, להיות סוג של יחידה עצמאית, בלי משפחה, בלי חברים, ותרבות אחרת, משהו שתמיד חשבנו, וזה היה גם איזושהי הזדמנות עסקית, אז אמרנו, יאללה, הולכים על זה.
ואז אתם עוברים. מגיעים, נוחתים בלונדון, כאילו מהטרפת היותר ביתית ישראלית, שאת חיה פה את ה...
וואו, ממש.
כאילו את חיה את האישה הקרייריסטית, כמובן עם אפי, ואתם כאן ביחד עוברים לשם, ובלונדון מה קורה?
אז בלונדון החיים הם מאוד מאוד שונים, הכל הרבה יותר רגוע, גם מבחינת קצב העבודה, זאת אומרת, אם בארץ הייתי, אתה יודע, קמה בבוקר, שמה את הילדים בגן ב7:30 הראשונים, טסה להתלבש, רצה לעבודה, מהבוקר עד הלילה פגישות, עניינים, חוזרת הביתה ב7:30, שהילדים אחרי שהמטפלת קלחה אותם, האכילה אותם בבית נקי, משחקת איתם 30 דקות, זאת הייתה האימהות באותו זמן, כבר מתה שהם ילכו לישון, אוקיי? כדי שאני אוכל לנשום רגע, פעם ראשונה במהלך היום, ואז יש אירועים ויש דברים, ותמיד יש משהו, ולימודים לתואר שני. ובלונדון, קודם כל, עבדתי מהבית. הילדים בלונדון כל הזמן בבית. זאת אומרת, ימי שישי זה בקושי שעתיים גן, שבת ראשון, וכל הזמן חופשים, ופתאום להפוך להיות אמא במשרה מלאה, זה היה נורא נורא מלחיץ. לבשל, שזה משהו ש... מבחינתי, אני זוכרת פעם אחת שניסיתי להפתיע את אפי ביום נישואים 4, אמרתי, אני אהיה אישה ממש רומנטיקנית, והחלום שלו שאני אעשה ארוחת ערב, ואמרתי, אני אכין, אני לא רוצה לספר לך איך זה נגמר, זה היה קטסטרופה, אני לא ידעתי לעשות כלום. היום אנשים שרואים באינסטגרם שלי את הבישולים ואת האילה, אתם אומרים, אני בעצמי לא מאמינה, שאני יודעת להכין, אתה יודע, מאכלים בוחרים מורכבים ככה וטובים, למד הרבה דברים. אני חושבת שבלונדון המתנה הגדולה הייתה, שדווקא ממקום של הרבה זמן פנוי, בעצם היה לי זמן סוג של התבונן גם בעצמי, גם בזוגיות שלי, גם בהורות שלי, ופתאום הבנתי שיש פה כל מיני גם קשיים וגם כאבים שצצו גם בזוגיות וגם מול אחד מהילדים שלנו. התמודדנו עם אתגר מאוד לא פשוט של אתגר התנהגותי, שמילד ממש טוב ומחונך ואת יודע, מנומס ורגוע, נהפך לילד כועס ועצבני וממורמר, וקיבלנו, אני אומרת שנכנסתי לעולם הזה מתוך רמזים שהיקום, אני קוראת לזה, קרא לי ואמר לי, זה מה שאת בעצם צריכה לעשות. וככה נחשפתי לכל העולם הזה של סוד התשוקה היהודית, שזה העולם של טהרת המשפחה. למדתי איך היהדות רואה את המקום הזה, גם של האישה, קודם כל, שזה היה המון ניפוצי מיתוסים, אפילו בשבילי, בתור בחורה שגדלה בבית דתי, לראות איך היהדות שמה את האישה במקום הכי גבוה. מקום הכי מיוחד, בזכות נשים ניגלנו בעבר, ובזכותם גם תגיע הגאולה, זאת אומרת, הרבה מאוד מקום שהאישה כמה היא יותר נעלית ורוחנית, למדתי הרבה מאוד על המקום של הזוגיות, על איפה אנחנו, ומה ההשפעה והכוח שלי בתוך זוגיות, ומתוך זה ממש נשאבתי, והתחלתי ללמוד את זה, ומלהדריך זוגות לפני חתונה, וקלות לפני חתונה, באופן אוטומטי שעובדים עם זוגות, אז גם פוגשים את העולם הזוגי, ואת העולם המיני, וככה לאט לאט התמקצתי בזה, והגעתי למסקנה שבסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, ולהצליח בהרבה מאוד מקומות, אבל השורה התחתונה היא שאם בזוגיות שלנו, ובהורות שלנו, ובבית שלנו, בדל אדמותינו, שזה בעצם הדבר הכי חשוב לכל אחד מאיתנו, לא טוב שמה, אז גם אם אתה מאוד מצליח, גם מבחינה כספית, וגם הצלחה שמכירים אותך, זה לא שווה שום דבר.
את זה די מדהים, כי כאילו התחלה של הסיפור זה ש... ואולי תכף תשתפי אותנו, זה שיש את ההנחה שאם מצאתי את בן הזוג או את בת הזוג, זה יחזיק. It will last, זה יישאר לנצח.
נכון, רובנו בטוחים שאם אנחנו מאוהבים והכרנו את החצי שלנו, אז אין יותר מדי מה לעשות, אנחנו כולנו, וגם אני נכנסתי לזוגיות ממקום של אהבה מאוד מאוד גדולה, של משיכה מאוד גדולה, אבל זהו, כאילו זה מספיק. ואני אומרת שזה מאוד מאוד דומה לעולם העסקים, כי אם בעולם העסקים ידעתי מגיל מאוד צעיר, שאם אני רוצה להיות הכי טובה, לא מספיק להגיד שאני רוצה. אתה רוצה לפתוח מחר עסק, מה הדבר הכי ראשוני שכל אחד עושה? זה בונה תוכנית עסקית. זאת אומרת, אם אני רוצה להביא רשת של 20 רשתות של המבורגר לארץ, להגיד שאני רוצה זה מאוד יפה, אבל איך עושים את זה? צריך לעשות את זה ממש מחולק לפי, בשנה הראשונה זה היעדים, בשנה השנייה, ובזוגיות אנחנו לא עושים את זה. זאת אומרת, כולנו יודעים שהחלום הגדול הוא לחיות happily ever after עם אותו בן זוג, מצד אחד גם להיות עם אותו בן זוג, וגם להיות עם הרבה מאוד תשוקה ואהבה וחברות וחברים, ולא לוותר על עצמנו בתוך הזוגיות, ולהיות הורים טובים וילדים טובים, זה נשמע באמת כמו חזון אחרית הימים, איך אפשר לעשות את כל הדבר הזה? זה נורא נורא קשה.
חתיכת פרויקט, חתיכת פרויקט. מה הם באמת השלבים שאת רואה, שזוג, כאילו, מגיעים אליך לקליניקה, את מלווה מכל הסוגים, מכל אנשים, מכל ה... כמובן אזורים בארץ, אבל הם חרדיות וחילוניות, ואין כאילו, את לא רואה את התמונה, את רואה את הבפנים כמובן.
כולם רוצים אותו דבר.
לגמרי, וכולם רוצים אותו דבר, זוגיות יותר טובה, מאושרת, שמחה לאורך זמן, ושהתשוקה תבער. מה, קחי אותנו רגע, תני לנו איזה כיוון, מודל, מה השלבים?
אתה אומר, בוא נבין. אז האמת שגם בסדנאות שאני עושה לזוגות, אז אנחנו, קודם כל, הדבר הראשון שאני מראה להם, זה את המודל שנקרא חמשת השלבים בכל זוגיות. כי אני חושבת שכמו בכל דבר בחיים שאנחנו מבינים למה אנחנו נכנסים, אנחנו קודם כל מבינים שזה בסדר. והשלב הראשון שבאמת קורה לכל זוג זה שלב ירח הדבש. שזה השלב שכולנו מכירים, ואפילו יכולים להסתכל עליו אחורה ולהגיד, וואו, איזה, אולי איזה עברים היינו, אולי איזה כיף היה, אבל זה השלב שבו אנחנו מתאהבים, וזה מכורח את יודע, המשיכה של בעצם להתחתן ולהקים בית, ואנחנו בתקופה הזאת באמת לא רואים כלום. אנחנו לא רואים לא את הדברים הלא טובים בבן הזוג שלנו, אנחנו מבטרים על עצמנו המון, אנחנו עושים הכל בשביל שהזוגיות הזאת תצליח, ובעצם שאנחנו גם מבינים שפיזיולוגית מה שקורה לנו בגוף באותו זמן, זה שאנחנו מפוצצים בהורמונים, הגוף שלנו מפריש דופמין ואוקסיטוצין, שזה סמי אהבה, וזה לא סתם סמה, אבל זה באמת סם לכל דבר, וכמו שאתה בן אדם שלוקח סם יודע שהוא לא בהשפעתו, משהו השתלט עליו כאילו, וגורם לנו לעשות דברים שבדרך כלל לא היינו עושים, ואת יודע, אני הרבה פעמים שומעת מהורים מודאגים, מה, הבת שלי התחתנה, וכאילו אף אחד לא קיים, חוץ מהחבר שלה, או זה, היא לא רואה, והיא שכחה מהחברים ומאיתנו, זה בסדר, זאת אומרת, להבין שזה השלב, וזה מה שקורה לנו בהתחלה, כי בהתחלה אנחנו באמת עושים הכל, בשביל שהזוגיות הזאת תצליח, ובשביל השני, בעיקר בשביל השני, ואז מגיע, וזה שלב שבדרך כלל נמשך בין 9 חודשים לפי המחקרים לבין 2, או עד שמגיעים הילדים, הילד הראשון, ומה שקורה לנו אחר כך זה שלב מאבק הכוחות, זאת אומרת, ברגע שההשפעה של ההורמונים האלה כבר, הגוף כבר התרגל, כבר לא מרגש אותנו כל כך, ההורמונים מתחילים בעצם להיות, אתה יודע, להתעדף מהגוף, ואז מה שאנחנו רואים זה בעצם יותר את התמונה הבהירה, ואנחנו מתחילים לחשוב מה קורה פה, למה בעצם אני עושה הכל, כשבעצם בשלב הקודם, אתה יודע, השלב הראשון תמיד זה השלב שבזוגיות, מה ממה להביא לך, לא אל תביא לי, אני אביא לך, וכל הזמן אנחנו דואגים אחד לשנייה, ופתאום, למה רק אני עושה הכל? למה הכל נופל עליי? מה, אני אם חד-הורית? מה, אני גם צריך לעבוד, הגברים, גם צריך לעבוד בחוץ וגם לעבוד בבית? זאת אומרת, יוצר פה סוג של מצב שאנחנו מתחילים את ההתחשבנויות, פנקסנות. את המקום הזה שכאילו כל אחד אומר ומגיע עם רשימות, ולפעמים אתה יודע, אני רואה בקליניקה סשן שלם, הוא יכול לספר לי על כל הדברים הלא הגיוניים שהוא עשה. את מכירה גבר שמחליף בבוקר את הילדה, לוקח אותה לגן, חוזר, מתפלל, עובד, וממש רשימה שכל אישה תגיד, מה, זה מה שאני עושה כל יום, גם כמה פעמים ביום. ואז מגיע השלב של העצמיות, שבו אנחנו בעצם מחפשים, אנחנו רוצים להבין מי אנחנו בתוך הזוגיות הזאת.
כאילו שלב המאבק הכוחות זה השני, והשלישי זה העצמיות.
כן, זה יותר להבין איפה אני בתור אינדיבידואל, בתוך הזוגיות הזאת. שזה באמת שלב שלוקח לנו גם להכיר את עצמנו, להתחבר לעצמנו. השלב הרביעי זה שבו אנחנו, זה נקרא שלב המחויבות. אנחנו בעצם, זה בערך בסביבות אזור משבר גיל ה-40, שלפעמים יש כאלה שחווים, שבו אנחנו מחפשים לקנות, אתה יודע, רכב, הפנטזיה של רכב חדש, יש כאלה שמחפשים כל מיני מערכות יחסים מחוץ לניסויים, וכל מיני ריגושים, ובעצם אנחנו מסתכלים, אנחנו שואלים את עצמנו, זה מה שהולך להיות לי כל החיים? זאת הזוגיות, זאת המיניות, זה כאילו, זה מה שאנחנו רוצים? והשלב האחרון זה, זה גם, גם הקן המתרוקן וגם כבר גילאי, קרוב לגילאי 60, שבו אנחנו כבר מבינים, זה נקרא מיזוג הניגודים, שאנחנו מבינים שבסופו של דבר אנחנו יכולים להיות יחידה אחת שמורכבת מכל הכל אוטונומיה של כל אחד, אבל אנחנו יודעים לשלב את זה, אנחנו מבינים שלא את כל המריבות אפשר לפתור, אבל אנחנו עדיין יכולים להסתדר ולכבד אחד את ההחלטות של השני. והסיבה שאני מתעכבת על המודל הזה ומסבירה אותו, היא קודם כל כדי שאנחנו נבין שזה בסדר, ושזה טבעי, כי הרבה אני רואה בסדנאות תמיד את הזוגות שהן בחרדה, היא אומרת, מה, עד לפני שנתיים וחצי, הייתי כל עולמו, והכל היה כזה מושלם, והכל היה טוב, ורק רצינו להיות ביחד, והיום זה פשוט, זה לא קורה, ממש התרחקנו, והתחלנו להתפתח לכיוונים שונים, ואנחנו מתרחקים. המטרה היא להבין את המודל הזה, שזה טבעי וזה מודל אוניברסלי. זה לא משהו שהוא קיים רק, זה קורה לכל זוג. המטרה היא לא להיבהל ולהבין שהחוכמה היא לזהות את השלבים האלה ולהבין ולהתמודד, אם זה בתקשורת נכונה, אם זה בתהליך של עצמנו. אנחנו יודעים דיברנו על זה שהזוגיות זה המראה הכי גדולה שיש לנו בחיים. ולא סתם היהדות מקדשת את המקום הזה של הנישואין, כי רק כשאני בזוגיות, אני יכולה קודם כל ללמוד להכיר את עצמי באמת, כי אני חיה בעצם עם המראה של עצמי. והדברים שבדרך כלל הכי מציקים לי בבן או בת הזוג שלי, זה הדברים שאני אחרי עבודה מן הסתם ידע להגיד שזה הדברים שהכי כואבים לי והכי קשים לי בעצמי. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה ממש טריה מאתמול מהקליניקה, יש לי זוג שכל הזמן השיח ביניהם זה הוא כל הזמן מתלונן שכמה הוא עושה וכמה הוא עושה וכמה הוא עושה, והוא לא מצליח לעבוד בגלל שהוא כל כך הרבה עושה בבית, ובעצם, והוא מתלונן על אשתו שהיא לא מספיק מעריכה, והיא לא רואה את כל מה שהוא עושה וכמה הוא יכול לעשות. והיא מתלוננת שבגלל שהוא כל כך עסוק בעבודה, אז הוא לא מתייחס אליה, והיא מרגישה מאוד בודדה, וזה סוג של מעגל כזה ש... אתה יודע, רק...
שכולם צודקים
כן,
וכולם...
ואז היא לא מקבלת יחס, ואז היא כועסת, ואז היא אומרת דברים שגם פוגעים בו, כי אתה יודע, אומרים שהאנשים שהכי הרבה צריכים אהבה, מבקשים את זה בצורה הכי לא אוהבת שיש, וזאת אחת הבעיות, שאנחנו לא יודעים להבין אפילו, שמתחת לכל ריב ולכל דבר, יש בעצם איזשהו צורך מאוד עמוק, והכי בסיסי, אם זה כוח ושליטה, אם זה אהבה ואכפתיות, המקום שיראו אותי, שאוהבו אותי, שירגיש שייכת אליו, ואז אנחנו משתמשים בכלים שהם מרחיקים אותנו אחד מהשנייה ולא מקרבים. ובעצם התחלתי לספר לך את הדוגמה על הזוג הזה, ובעצם כששאלתי אותו באיזה מקום אתה לא מרוצה מעצמך בחיים, וזה פשוט היה מדהים, אתה יודע, לראות אותו פתאום ממש עם דמעות בעיניים, והמקום הזה שהוא עבר מלהיות שכיר לעצמאי, והפחד והלחץ הזה מלא להצליח, והחשיבה שאם אני אהיה כל הזמן, כל השעות שלי בעבודה, אז אולי משם תבוא הישועה, וזה מה שגרם בעצם את ההשתקפות אצלו דווקא אצל אשתו, שהיא בעצם, התחושות שהוא הרגיש לא מספיק טוב, זה באמת דברים שהוא בא אליה בטענות, אבל הוא הרגיש את זה בעצמו. וזה באמת המקום הזה של הזוגיות, שאם אנחנו לומדים ומבינים שאנחנו לא מצביעים החוצה, ואומרים בגללה אני לא מתקדם, או בגלל שהוא לא נתן לי את הצ'אנס, אלא להבין שכל דבר שקורה לנו זה לא להסתכל החוצה, אלא זה קודם כל להסתכל ולהבין מבפנים, מה, 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 איפה אני יכול לקחת אחריות על הדבר הזה, ומה אני יכול לעשות.
זאת אומרת שאם בתהליך האבולוציה שלנו כזוג שמתפתח ואמור לגדול יחד לפי המודל, אני אמור להבין שבכל אחד מטווחי החיים צפוי להיות לי איזה במפר, כן? כמו איזה אתגר שאם, זאת אומרת, שהוא אמור לקרות והוא יקרה, אלא אם כן אני אתחיל לעשות את את העבודה ואת הפרקטיקה. אגב, מעניין אותי מה ההבדלים שאת רואה בין גברים לנשים ב... כאילו, נכון? כאילו שאתה... אני יודע שאני פותח
כן,
פה
לא,
עכשיו איזה...
ברור. תראה,
אם יש, כן?
קודם כל, אני חושבת שההבדלים הם אותו דבר, כי הם מגיעים מהצורך שלכל אחד יש. אני חושבת שאחת הסיבות שאנחנו כל כך קשה לנו בזוגיות, זה המקום הזה שאנחנו מגיעים ממקומות שונים מאוד. זאת אומרת, הפער בין גבר לאישה, הוא פער עצום בכל אספקט שתיתן. אם זה במבנה המוח שלנו, ואנחנו יודעים שמחקרים מראים כמה אנחנו שונים באיך שאנחנו חושבים, ואם זה במבנה הרגש שלנו, אם זה בפיזיולוגיה שלנו, כל אחד מאיתנו מגיע מבית אחר, כל אחד ראה זוגיות אחרת, נורמות חברתיות, תרבות, כל אחד ראה דברים אחרים, וכשאנחנו מגיעים למערכת יחסים באופן אוטומטי, כל אחד מביא את מה שהוא מכיר ויודע, וכשהצד השני מתנהג הפוך, זה נראה לנו משהו פה לא בסדר, כי אנחנו לא מכירים ולא יודעים, ובדרך כלל רוב האנשים, אם זה גברים ואם זה נשים, אז גבר במהות שלו, הוא נוצר ורוצה לתת. זאת אומרת, המקום של להשפיע ולתת, זה המהות והרצון של גבר. ובאופן כללי, גבר, במיוחד אם הוא מאוהב עוד בשלב הראשוני, גבר יעשה הכל בשביל שאשתו תהיה מרוצה, ובזה שהיא מרוצה ממנו, בזה הוא מרגיש הכי גבר. הכי טוב, הוא מרגיש, גבר זה מלשון לגבור, אבל מה הוא צריך בשביל שזה יקרה? צריך לתת לו להיות זה שמוביל. זה ש... עכשיו, אנשים לפעמים חושבים, מה זה אומר שיש תפקידים שונים לגבר ואישה? אני לא מדברת לתפקידים של מי עושה ספונג'ה ומי עושה כביסה. אבל שאנחנו מבינים שהמהות של גבר היא לתת ולהשפיע, המהות של האישה היא לקבל. אם אנחנו, אתה יודע, זה הכל מתחיל בביולוגיה, איך נוצר בכלל עובר, זה מחיבור של זרע וביצית. אם אנחנו נעצור שנייה ונסתכל על זה, אנחנו נראה שהביצית מחכה לה בחצוצרה, והיא לא זזה, היא עומדת בשקט ומחכה בסבלנות. מה שקורה דווקא בצד של הגבר, זה מיליוני זרעונים עתים ורצים לכיוון החצוצרה, רובם מתים בדרך ולא שורדים, הבודדים שמצליחים להתקרב אליה ולהגיע, מחכים בסבלנות יפה, עד שהביצית מחליטה את מי היא מכניסה. ככה, ואז יש לנו תהליך של עיבור, זאת אומרת, נוצר עובר. תחשוב שזה לא היה קורה ככה, והביצית אתה אומרת, רגע, רגע, אני לא מקובל עליי הדבר הזה, אני רצה קדימה. מן הסתם לא היה יוצר, לאף פעם לא היה נוצר עובר. עכשיו, זה לא ממקום של חלילה להגיד, אישה צריכה להיות כנועה או שקטה, ממש, ממש, ממש לא. אלא להבין שגבר צריך בשביל לתת את מה שהצריכה, לתת אותו מקום, את התחושה שהוא גובר, והאמת שהרמב״ם מדבר על זה הרבה מאוד, שאתה יודע, הוא נותן כללים לגבר ולאישה בשלום בית, אז הוא אומר שבן אדם צריך לאהוב את אשתו יותר מגופו, ולכבד אותה כמו שהוא מכבד את עצמו, ובכבוד לאישה, הוא אומר, תהיה אישה מכבדת את בעלה ביותר מדי. שואלים, מה זה יותר מדי? אז הרמב״ם אומר, כמה שאת חושבת שאת מכבדת אותו, וזה נראה לך מספיק, תמיד תוסיפי. כי מה לעשות? גברים צריכים את הכבוד, צריכים את ה... שיתנו להם לחשוב שהם אלה שהחליטו, שהם אלה שאמרו. ובשביל שהאישה תוכל לקבל את מה שהוא נותן, ולהיות כלי בעצם לדבר הזה, כי גבר הוא הנותן והאישה היא המקבלת, אז זה באמת להבין את המהות של מה זה אומר להיות מקבלת, ומה זה אומר להיות נותן. וכשאנחנו קצת מתבלבלים והופכים את התפקידים, את התפקיד של בוא נגיד לקרוא לזה מי הנותן ומי המקבל, אז פה מתחילה הדיסהרמוניה. בתור שלב התחלתי.
קחת לנו איזה דוגמה. אגב, איך את חווית אותה?
אז אני...
אולי במעבר ללונדון, אם זה בסדר לשאול.
לא, ברור. אני חוויתי אותה באופן כללי, קודם כל, במקום הזה שהייתי ואני עדיין אישה מאוד מאוד חזקה. ומבחינתי, בראש, החוזק היה זה שאני יודעת הכל. כזה היה המקום החזק שלי, שאני יודעת הכי טוב מה נכון, מה לא נכון, איפה נכון, ובאופן טבעי גם התנהלתי ככה בזוגיות. זאת אומרת, הכל אני יודעת, הכל אני מחליטה. אתה מכיר את האנשים המעצבנות האלה שנוסעות באוטו, ואפילו שאתה מכיר את הדרך הביתה כבר 20 שנה, היא אומרת לך, ימינה, שמאלה, כזאת, אוקיי? והמקום הזה של ללמוד, לדעת שלא הכל אני יודעת, והחוזק הזה שאני... שיש בי, דווקא בזוגיות הוא מגיע בעצם לא לטובתי. כי ברגע שצד אחד הוא גם המשפיע ועושה, אז בעצם יש צד אחד שנשאר ללא מקום וללא תפקיד. ואם אני לא יכול לתת ואין למי לתת, אז אני נשאר די תלוש ולא מרוצה.
זאת אומרת, כן?
לא, תשתה.
לא, אני אומר, ברגע שאנחנו מגיעים למצב שבו, כאילו, וזה מאוד בסיסי, היחסים בין משפיע למקבל, אבל זה כל כך...
אז אם אני מסתכלת וחוזרת לסיפור האישי שלי, אז במקום הזה של החוזק, גם מבחינתי, לבקש עזרה או להגיד, אני צריכה משהו, אני נתפס אצלי בתור, אתה יודע, המחשבה, כמשהו שהוא מאוד מאוד חלש. מה, אני צריכה מישהו? אני צריכה משהו? אני הרי יכולה הכל לעשות. אני יכולה לגדל ילדים, ואני יכולה לפרנס אותם, ואני יכולה לעבוד, ואני הכי חברותית. אני יכולה הכל, אני לא צריכה אף אחד. מי רוצה לחיות עם מישהו שלא צריך אף אחד?
זאת אומרת, זה לא מקום כיף להיות בו. כשהמקבלת לוקחת את המקום של הנוטט ומשפיעה, ושרק אני, ועכשיו, אגב, זה, ותכף תעשי לנו סדר, כן? כי הזוגיות בטח ביהדות נוטט מקום על לאישה, ופה זה, אני חושב שזה מקום מדהים יהיה לעשות את זה, אז בעצם שם התחלת להרגיש את הפער גדל בזוגיות. זאת אומרת, כן. זה מה שאת רואה אגב אצל זוגות היום?
כל הזמן.
שמה, שהמקבלת לוקחת את התפקיד של המשפיעה והנותנת, וגם וההפך אולי?
כן, העניין הוא שהקיבול והנתינה הוא תמיד יכול להיות בכובעים אחרים. זאת אומרת, אם אצלי זה יתבטא בחוזק, זה יכול להיות אצל מישהו אחר בשליטה, זה יכול להיות בביקורתיות, זה יכול להיות בהרבה מאוד דברים. אני חושבת שהמטרה היא להבין ש... המסר הוא קודם כל אלינו, כי אני הייתי יכולה באופן מאוד, מאוד קל להאשים, וזה גם מה שעשיתי. זאת אומרת, הייתי מאשימה, למה אני צריכה לבקש עזרה? מה, לא ברור שהבית לא יכול להתנהל לבד, אלא צריך לעשות? למה כל דבר אני צריכה להגיד? ומצד שני, אין בעיה, רק, זאת אומרת, הרגלתי בשנים הראשונות שהכל אני יכולה לבד, אז פתאום אני החלטתי שזה כבר לא מתאים לי, אז איך אני אמור לדעת שזה כבר לא מתאים לך? זאת אומרת, תעדכני, כאילו, ולא התקנתי, ואת יודע, אנחנו אנשים בכלל, אני יש לציין, אנחנו תמיד, אני אומרת, אנחנו מפיקות הסרטים הכי גדולות בעולם, אנחנו מריצות סרטים בראש, שלא קרו ולא יקרו, ואנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר נעלבות גם בראש, וכועסות בראש על סיטואציה שלא הייתה ולא קרתה, ויושב הבן זוג ומסתכל ואומר, אני לא מבין מה יש לה, כי היא לא משתתפת ולא מספרת. זאת אומרת, אני בחוויה שלי חשבתי שהוא אמור לדעת הכל, כי הוא כבר אמור להכיר אותי, וגם כעסתי על זה שהוא לא יודע את מה שאני לא אמרתי שהוא לא יודע. זאת אומרת, זה נוצר כזה, גלגל כזה של, עוד פעם, זה הכל מתחיל ונגמר בחוסר בתקשורת. ואני חושבת שבעיקר ראיתי שזה לא היה קשור בכלל, כל הסיפור הזה שעברתי וההתרחקות שגם קרתה בינינו לא הייתה בגללו, היא הייתה בעיקר בגללי. כי פתאום משהו אצלי, וזה לא משנה בגלל מי, תמיד יהיה מישהו שבשלב הזה של מאבק הכוחות, פתאום משהו לא מתאים לו בהסדר הזה. פתאום אני מתחילה עכשיו, רגע, מה קורה פה?
ואיפה אנחנו נופלים הגברים? כי אני מרגיש שנתת כאילו הצגת תכלית של כנות של הצד שלך, של איפה את החלק בזוגיות שאמור לאפשר לבן הזוג לתת לך, להיות משפיע, לגבור, להיות הגיבור בסיפור אולי, מהצד שלו. איפה אנחנו?
אני חושבת שברגע
מה את רואה בקליניקה?
אני חושבת שברגע שהגבר מבין שבמבחינת הצרכים של האישה, מה שהיא הכי צריכה זה הקשבה והכלה, וזה הדברים של הגבר הכי קשה לתת. כי מבחינת המבנה שלה, של הגברים, תדע, הגבר הוא מספיק לו מילה אחת, והוא, הבנתי את הרעיון, אתה יודע, לפעמים גברים אומרים לי, תקשיבי, היא עכשיו דיברה רבע שעה, את הבנת הפואנטה של מה שהיא אמרה, כי אני לא הבנתי מה היא רוצה, אני לא הבנתי מה היא אומרת, רבע שעה היא נתנה כנאום, מונולוג, אני לא הבנתי מה היא רוצה, ולפעמים, אתה יודע, הגבר מאוד פרקטי, הוא מחפש את ה, אוקיי, מה צריך? לפעמים אישה לא רוצה להגיד מה צריך, היא רק רוצה לפרוק. ויש לנו נטייה מדהימה כזאת בזוגיות, שכשהאישה מגיעה לגבר עם איזשהו משהו שהיא רוצה לשתף, ישר מה הוא עושה? נותן לה פתרונות. תעשי ככה, ולמה ככה, או שאישה באה לבעלה, הכי קלאסי. אומרת לו, יו, אני, מאמי, אני, מה זה עייפה, אני גמורה, איזה... מה הוא אומר לה? מה הבעיה? לכי לישון. הדבר הכי גרוע שהיא רוצה לשמוע. כי זה מה שהוא היה רוצה לשמוע. כי כשגבר אומר, אני עייף, הוא באמת רק רוצה לישון. עכשיו, מה היא חושבת בראש שלה? היא רוצה לדבר כשהיא אומרת, היא רוצה שהוא יגיד לה, מאמי, האמת, אני לא יודע איך את עושה את זה, כל הכבוד לך, צריך לתת לך כתר, ובאמת, ממש מדליה, איך את מספיקה? את כל מה שאת עושה מהבוקר, אני 5% מזה לא מספיק לעשות, ואני כבר מתעייף, איך את עושה את כל זה? ואז כשהוא אומר לה שהוא באמת עייף, היא מתחילה לחפור לו ולנעום. מה, ספר לי, חיה ומה היה, ואתה רוצה לדבר על זה? ואומר, אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לישון. הוא אומר, יש לה נטייה, אני רק שם את הראש של הקרית, היא מתחילה לדבר. כאילו זה, מכוונה היא עושה לי את זה. ואני חושבת שכשאנחנו מבינים, קודם כל גם את הפערים, עכשיו, זה המיינסטרים. כמובן שיש גברים שהם יותר מחוברים לצד הנקבי שלהם, ונשים שהם יותר מחוברות לצד הזכרי שלהם, אבל במיינסטרים יש לנו צרכים שונים. וברגע שאנחנו מבינים את הפערים האלה, וגם יודעים לדבר אותם, זאת אומרת, לדבר אותם בצורה שהיא תקשורת, שתהיה מקרבת, ולא כזאת שוואלה, לא בא לי לשמוע אותך יותר, או אתה יודע, יש כאלה שנאטמים, ובכלל לא, כבר לא מקשיבים, כי הוא פעם התחילה עם
ואגב, אני חושב שמה שאת מעלה פה זה אולי נקודות שעל הנייר זה כמו, יוצא לי לא מעט לעבוד עם מנהלים, ואתה רואה שמנהל לא תכנן להיות מנהל, הקפיצו אותו יום אחד להיות מנהל, כי קלטו שהוא טוב כעובד, אולי את מכירה את זה מהביזנס שלך, אולי בתחילת הדרך, אבל לא פעם אני רואה את זה, ולא לימדו אותם את השפה. הם יודעים לעשות את העבודה, אבל לא כמנהלים, ואפרופו כהורים, מי כמונו, אני לומד להיות הורה כל הזמן, ומבין את כמה אני רחוק מלהיות עוד יותר טוב ממה שאני יכול להיות, ובטח בזוגיות, אף אחד לא נתן לנו את ההכשרה הזאת.
שזה באמת אחת הנקודות הכי חשובות בעיניי, כי אם תסתכל על כל דבר בחיים, אנחנו, אתה יודע, אפילו בן אדם שמסיים עכשיו להשתחרר מהצבא, דבר ראשון, כולנו הולכים ללמוד משהו, נכון? כי כאילו בלי לימודים, אנחנו כלום, היום למי אין תואר ראשון במשהו, זה הכי בסיסי. אנחנו גם רואים את זה, לפני, דיברת על ילדים, לפני לידה של ילד ראשון, כמעט כל זוג הולך לקורס הכנה ללידה, כמה מתכוננים, כמה נושמים, כמה מחכים לאירוע שמתרחש בבית חולים, ביחד עם, אתה יודע, עם צוות רפואי, ועורך כמה שעות בודדות. אבל לפני חתונה, אף אחד לא מכין אותנו. מצפים מאיתנו להכיר ולדעת, ולבנות את התוכנית העסקית שאף אחד לא עושה גם לפני, באופן עצמאי. כי אם הייתם עובדה שהתאהבנו, התחתנו, וזה אמור להספיק, וזה לא מספיק. כי זה כמו להגיע לתפקיד הכי גדול בחיים שלך, שאתה בעצם בלי כלים, ואתה לא מוכן. זה מה שאמרת, להקפיץ את נקרא לזה, את השומר בכניסה, ולשים אותו למנכ"ל את החברה. יכול להיות שיש לו הרבה כלים, אבל הוא לא מכיר אותם, וזה מצריך תהליך והבנה של איך אני צריך לעבור קודם כל תקופת הכשרה, של להבין איך עושים את זה. וכשאנחנו מלכתחילה מבינים שזוגיות זה לא משהו שקורה בכאילו, באמצע הדרך, אלא להבין שזה התפקיד הכי משמעותי שאנחנו משחקים בחיים האלה. זאת אומרת, זה להיות הורים, זה להיות בן זוג, זה להיות אישה, זה להיות בעל. זה לא משהו שקורה כבדרך אגב, אלא ממש מצריך הכנה ועבודה.
דיברת על כלים כמה פעמים, ואני מת לשמוע על על הכלים שאיתם את עובדת, ואולי השאלה שהייתי מעלה עכשיו, ואני יודע שזה יהיה אתגר, כי יש לך לא מעט, יש לך סוללת כלים מאתגרת, ויש לי ריקה, אבל אם היית יכולה באמת, נגיד שהייתי עכשיו צריך, או גונב לך את כל הכלים שאת עובדת איתם בזוגיות, עם נשים וגברים, זוגות גם משווים יחד, זאת אומרת, כל ה... והייתי משאיר אותך עם אחד, שאת אומרת לי, איתן, תקשיב, מכל הכלים האלה יש לי הרמות, וגם כל כלי כנראה מותאם אחרת לסיטואציה הנכונה ולמצב הנכון, וכנראה אולי גם לתקופת הזוגיות שבה הם נמצאים, בהתחלה, באמצע, מהו היה הכלי? זאת אומרת, איתן, תקשיב, זה מבחינתי כלי היסוד, שהוא אולי הגיים צ'יינג'ר הראשון, ביכולת שלנו לנצח בזוגיות.
תראה, ברגע שאמרת את המילה גיים צ'יינג'ר, אז אני באמת חושבת שזה... זה המילה הזאת שתמיד אני אומרת אותה בקליניקה או בסדנאות, ואז אתה רואה שאנשים מתחילים לזוז באי נוחות, והמילה שהכי לא אוהבים זה אחריות אישית. זה לראות איפה אני בכל הדבר הזה אחראי, על איפה אני יכול לעשות את השינוי בצד שלי. לא לחכות שאשתי תשתנה, או שבעלי יתחיל לקנות, או שהוא יתחיל לעשות, או שימצא כבר עבודה, או שהיא תתחיל, תרצה עוד ילדים, או כל דבר שאנחנו מתווכחים עליו וערבים עליו בזוגיות, אלא בכל סיטואציה שקורית, להסתכל קודם כל פנימה ולא החוצה, ולהבין מה אני יכול ללמוד מזה, ומה אני יכול לעשות ברגע הזה, כדי שהמצב יהיה יותר טוב.
מה השאלה הכי חשובה לשאול את בן הזוג?
את בן הזוג או את עצמך, אתה מתכוון? אני אומר, כי אני חושבת שזה בעיקר... אני אתן לך דוגמה, למשל, הרבה פעמים קורה, אתה יודע, אנשים...
שאלה טובה, אולי את עצמי קודם, ואז... לא, לשאול את בן הזוג, כן, כדי להבין מה אני יכול לשפר אולי.
אני הרבה פעמים קורה בקליניקה ש... אתה יודע, מתקשרים אליי גברים או נשים שרק צד אחד... בוכה את הכאב שיש בזוגיות, הצד השני לא מעוניין בכלל להגיע לתהליך. אז להגיד לך שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי ועוד איך. כי בזוגיות מספיק שבן אדם אחד מתחיל איזשהו תהליך, ועושה איזשהו שינוי קטן, כבר כל הגלגל הזה, זאת אומרת, אם יש לנו, לכל זוג יש את המעגל הוויכוחים הקבוע. אנחנו, זה הרמוניה, חוסר הרמוניה, ואז ההשלמה. ברגע שאנחנו מזהים את המעגל הזה אצלנו, ויודעים, זאת אומרת, מה במהלך הוויכוח ובכלל במהלך הדיבור בינינו, אני עושה לו בסדר, איפה אני לוקחת את האחריות עליי, איפה אני ביקורתית, איפה אני נאטמת, איפה אני שיפוטית, איפה אני מדברת בצורה שהיא קצת פוגעת, ופה אני מתחילה להניע את השינוי, בזה שאני אומרת, אני בוחרת מעכשיו לדבר בצורה אחרת, בצורה שלא תרחיק אותו ותגרום לו לא לרצות לשמוע, אלא להפך, לקרב אותו, ולפעמים זה מדהים, כי הבן זוג אפילו לא בחדר, ואתה יודע, היא הולכת הביתה עם שיעורי בית, וזה מדהים, ובאופן אוטומטי, כמעט ברוב המקרים, לא קורה מצב שהגבר בסופו של דבר, או האישה לא רוצים להצטרף לתהליך. ואני מדברת לך על מקרים שאני בעצמי לפעמים לא מאמינה, שבאמת הצד השני ירצה אי פעם להגיע. וברגע שצד אחד עושה איזשהו שינוי קטן אצלו, זה מתחיל להזיז כבר את כל הגלגל הזה.
שאלה שמסקרנת אותי זה איך זאת אומרת, מהי זוגיות נכונה לפי ראיית היהדות? אני יודע שזה עכשיו לפתוח תיבת פנדורה וקוראים הרבה, אבל...
תראה, אני לא יודעת אם להגיד נכונה, אבל אני חושבת שכמו שאמרנו, קודם כל שהיהדות רואה את הזוגיות כקודם כל כלי צמיחה הכי גדול שאתה יכול להיות בו, כהן לא יכול להיות לכהן בבית מקדש עד שהוא לא מתחתן, לעומת כל דת אחרת בעולם. והיהדות מקדשת, אמרנו, את המקום הזה של הנישואים. מעבר ללימוד העצמי, היהדות גם נותנת לנו באמת כלים, דיברנו על כלים. היא אומרת לנו איך אפשר להגיע למצב שגבר ואישה יחיו באותו בית כל כך הרבה שנים, ודיברנו גם מקודם על התשוקה, איך עושים את זה? אז קודם כל, ההבנה וההכנה לדבר הזה. זאת אומרת, לא לבוא לזה לא מוכנים, אלא ממש ללמוד את הנושא לפני החתונה, וזה מה שאני עושה עם זוגות, הדרכה לפני, הדרכת קלה, אנחנו עושים אותה אצלי בזוג, כדי באמת להבין מה בזוגיות שלנו צריך מכל אחד, ואיך אנחנו ממש כותבים את החוזה הזוגי, את החזון הזוגי שלנו, איך אנחנו לא רק רוצים להיות שם, אלא איך נעשה את זה מבחינת שלבים, איך אנחנו מתווכחים, איך אנחנו משלימים. זה מגיע לרמה שאנשים שם מחלקים משימות, בקטע של שבת בבוקר, כשיהיו לנו ילדים, לי קשה לקום, אז אני רוצה לישון, או איפה נהיה בראש השנה ואיפה נהיה בפסח. אתה יודע, דברים שאתה...
כאילו, ממש ויז'ן זוגי שנכתב על הדף.
וזה מאוד דינמי, זה יכול להיות שעם השנים...
אם היינו עושים עכשיו פרק על ביזנס, לכולם היה ברור שזה, ברור, כותבים מה הוויז'ן של החברה, מה הערכים, מה אנחנו רוצים לעשות, מה חלוקת התפקידים, מי בדירקטוריון, מי יקבל מניות מזה, ו... יש שמדברים קצת על זוגיות, אז זה נראה כזה, אבל כשאנחנו מבינים שזה העסק הכי...
אני אומרת, זה כמו להיכנס לאוטו, לשים את הווייז, והאום לך מה הכתובת, ואתה לא יודע מה הכתובת. זאת אומרת, קח אותי לשם, קח אותי לשם, אבל אני לא יודע להגיד לך מה הכתובת. מן הסתם לא תזוז לשום מקום. ובעצם יש הרבה מאוד... כלים, כמו שאמרתי, אבל אחד הכלים הכי ידועים והכי מוכרים זה הנושא של טהרת המשפחה. שבעצם היהדות מלמד אותנו שיש תקופה בחודש שהיא לא קורית באופן רנדומלי, אלא לפי המחזוריות של האישה, שבה הגבר והאישה מתרחקים פיזית אחד מהשנייה. הדבר הזה יוצר מעבר לגעגוע ומן הסתם לתשוקה ולהתעצמות של כל הרגשות והתחושות, ההיבט שאני הכי אוהבת בו בקטע הזוגי, זה נותן לנו את האפשרות ללמוד להיות בני זוג לא ממקום פיזי. דיברנו על ירח הדבש של התקופה שכולנו נמשכים. עכשיו, ברגע שכל הזוגיות שלנו בשנים הראשונות היא מושתתת אך ורק על מיניות ועל מגע, אנחנו בעצם לא יודעים לייצר כלים לאיך להתמודד עם התקופה שזה יסתיים בסופו של דבר, ואנחנו יודעים ודיברנו על ההורמונים, היא תסתיים. להפך, יותר מזה, ברגע שיש את ההפרדה דווקא בתקופת ההתאהבות החזקה הזאת, וזה מאוד קשה, זאת אומרת להיות זוג שיודע שבמשך שבועיים מתוך החודש אנחנו לא יכולים להיות ביחד, בהתחלה זה ממש קשה, אפילו פיזית זה קשה הריחוק הזה, אבל כשאנחנו מבינים שיש פה איזשהו מטרה גדולה והרצון שהתחושות האלה ימשיכו להרבה יותר מתקופה של שנתיים, ואיך לגרום להורמונים האלה להמשיך כמה שיותר. אבל מעבר לגעגוע ולתשוקה, אנחנו בעצם יוצרים מרחב כזה, שאנחנו לומדים בזוגיות שלנו לעבוד חצי מהחודש, על מקום חברי, על המקום הזה של בו אנחנו מדברים ועושים דברים ביחד שהם לא פיזיים. אם זה ללכת ביחד, ואם זה להקשיב ביחד, וללכת להרצאות וללמוד, מיליון ואחד דברים שאפשר לעשות, וגם הבסיס הזה של, אתה יודע, כל זוגיות טובה היום בעולם הקליני, גם יגידו לנו שכל זוגיות מושתתת על שתי ערכים מאוד מאוד חשובים. על אוטונומיה ואינטימיות. זאת אומרת, כל אחד צריך בזוגיות שלו למצוא קודם כל את המקום ולדעת, כמו השלבים שדיברנו, לדעת איפה אני בתוך הזוגיות הזאת, בתור אינדיבידואל, והמקום של האינטימיות. והכלים של היהדות זה בדיוק זה, כי מה נותנת לנו טהרת המשפחה? יש את התקופה הזאת שבה כל אחד מתכנס בתוך עצמו, אנחנו כרגע לא צריכים להיות פנויים אחד לשנייה, אלא אנחנו יותר עם עצמנו, לחשב מסלול עם עצמנו, איפה אנחנו? מעבר לזה של אנשים, זו תקופה שבאמת גם תחושתית הן מרגישות הרבה פחות בנוח, אנחנו מכירים את זה שאתה יודע, יש את הגברים שאומרים, אל דבר עם אשתי עכשיו, זה לא הימים שכדאי לדבר איתה, לא מומלץ, ותכף זה יעבור, והשיער לא מסתדר, והמצב רוח באופן כללי יותר ירוד. זאת אומרת, נשים, מה לעשות? אנחנו כאלה, אנחנו דינמיות, אנחנו כמו ירח, כל חודש אנחנו, כל יום אנחנו משהו אחר. יש לנו הרבה יותר תנועתיות לעומת גבר שהוא בעצם קבוע. העדות גם מדמה את הגבר לשמש ואת האישה לירח, כי השמש היא כל הזמן אותו דבר, והירח הוא זה שבעצם מתחדש כל חודש מחדש. אז אני חושבת שללמוד ולקבל כלים של להבין מה זה להיות חברים כשאין בינינו מגע. אתה חושב בכלל על זוג, מה זה להיות זוג? כשאין בינינו את המגע. זה לרכוש הרבה יותר כלים ומיומנויות, שבאופן כללי אנשים בכלל לא מגיעים אליהם בכלל.
אז לנצל ממש את המרחק הזה, ודיברנו על קצת בשיחה המקדימה שלה, להתרחק כדי להתקרב.
נכון.
אז ליהנות מהעשרה ימים, 12 שבועיים, שבאמת שם, לפתח את היכולות. ומה עושים שם? איך אני, תני לנו קליקה בכלל, שאת רואה שהוא עובד, כי ממקום מאוד מאוד שכלי והגיוני, אם אני אפתח את הקשר האינטלקטואלי, החברי, השיח, שהוא לא קשור לחיבור הגופני.
ואתה יודע, זו שאלה מצוינת, כי הרבה מאוד זוגות אומרים, תקשיבי, רותי, אנחנו מנסים, אבל אין לנו על מה לדבר. כאילו, אני מוצא את עצמי שאין לנו על מה לדבר כבר, אין לנו תחומי עניין אותו דבר. אתה יודע, אנחנו שונים, אני אוהב לישון עד מאוחר, היא קמה בבוקר מוקדם, אני טיפוס שבחופשות אוהב בטן גב, והיא רק תני לה כל היום לטייל ולראות מקומות, אין לנו על מה לדבר. ואני אומרת, זה הזמן לעצור וללמוד מה נושאים משותפים. מעבר לזה, יש הרבה מאוד קלפי שיח שאפשר, אתה יודע, לפתוח. אפשר לדבר אקטואליה, אפשר אפילו להתחיל בדבר הכי בסיסי בסוף כל יום, לשבת 5 דקות עם שתייה, כל אחד מה שהוא אוהב, ולהתחיל בכל אחד אומר מה היה החלק הכי טוב שהיה לו ביום, ומה החלק שהיה לא טוב במשך היום. לאט לאט מפה לשם השיחה מתגלגלת. אבל אם אנחנו מלכתחילה אומרים, אין לנו על מה לדבר, ואם גם אני לא יכול לגעת בה, אז בכלל עדיף שאני בכלל אברח גם, ואני אולי אקבע עם חברים, לא שזה לא טוב, מדי פעם זה בסדר. לא שזה קורה במשך יותר מדי. זאת אומרת, כל הנקודות יציאה האלה, אז מעבר לדבר ולעשות דברים שאנחנו אוהבים ביחד, ואם זה לא, אין לנו אותם תחומי עניין, אז פעם אחת את תצטרפי למה שהוא אוהב, ופעם אחת הוא יבוא איתך למה שאת אוהבת. תלמדו להכיר את העולם אחד של השנייה. וברגע שאנחנו יוצרים דברים ביחד, מפה נוצרת ונבנית זוגיות, זה כמו חבר טוב. אם אתה לא משמר את הקשר ולא מדבר ולא משתף, מן הסתם כבר לא יהיה כיף לדבר על דברים שהם מעבר לכדורגל.
כמות שכן, קחי אותנו לעוד משהו, יש לנו את האתר, מה עוד הכלי הנוסף שאת מרגישה שהוא מאוד מאוד חזק ברמת יצירת זוגיות, כי אם בניתי ואני מבין שמתוך חודש, אז באמת יש לי זמן פלא לפתח חברות עם בן או בת הזוג.
ולפתח גם את עצמי, אתה יודע, אם זה באמת הדברים אחרים שאין לנו זמן, אז אני חושבת שדווקא אם אנחנו נסתכל עכשיו על החלק השני, שדיברנו הרבה על האוטונומיה, דווקא על המקום של האינטימיות. שכמה, דיברנו מקודם על היהדות, אבל המקום שהיהדות הכי שונה מכל הדתות בעולם, זה דווקא בנושא של מיניות, כי זה המקום שבו היהדות מקדשת את הקשר הזוגי יותר מכל דבר אחר. היהדות רואה את הקשר המיני בין גבר לאישה כדרגה וכמעלה רוחנית הכי גבוהה שהם יכולים להגיע אליהם, עד כדי כך שאומרים שהשכינה שורה איתם נמצאת שם ביניהם, ואתה אומר כלי, אז אני אקח אותך למקום שאתה יודע, כתוב איש ואישה זכו, שכינה שורה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. שואלים, מה זה זכו, איך זוכים? מה זה הזכייה? מה ממלאים לוטו? מה? איך זוכים? אז המפרשים אומרים שהמילה זכו היא מלשון, היא מהשורש של המילה זיכוך. ברגע שאנחנו עובדים על לזכך את עצמנו, את המידות שלנו ואת התכונות שלנו, זה יחליט, זאת אומרת, זה תהיה הזכייה בזוגיות, שכל צד יודע בזוגיות לזכך את המידות שלו ואת עצמו, זה מה שמוביל לזה ש, אתה יודע, שזכו. שכינה שורה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. גם שואלים, למה דווקא משתמשו בביטוי של אש? בכלל, אש זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו בתשוקה, באהבה. אסתר פרל אומרת שתשוקה היא לא כמו אהבה, היא צריכה מרחב בשביל לפרוץ. אם אנחנו חונקים בזוגיות אחד את השנייה בפיזי, אז התשוקה לא יכולה לפרוץ, היא צריכה מרחב. ובאמת לקחו דווקא את הדוגמה של אש, כי אש זה כוח מאוד חזק שיכול להיות מצד אחד מדהים. השמש, האש יכולה לחמם אותנו, יכולה להעיר כשחשוך, יכולה לחמם כשקר, אבל אם משתמשים בה בצורה לא נכונה, היא גם יכולה לשרוף ולחלות כל דבר טוב. וזה בדיוק כל אחד מאיתנו בזוגיות. אנחנו יכולים להשתמש בזוגיות כמעוף וצמיחה גם לנו וגם לבית וגם לילדים, או שאם אנחנו חלילה משתמשים בה בצורה לא טובה, והצורה הלא טובה זה שכולנו מכירים בזוגיות את הכאבים ואת הפצעים שכל אחד מגיע איתם. ויש נטייה כזאת להרבה זוגות, דווקא מהמקום שאנחנו מכירים את הפצע ומה שהכי כואב לבן או בת הזוג, דווקא שם אנחנו זורים את המלח. במקום להסתכל על זה דווקא מהמקום של בוא נלמד לאחות ולרפא את הפצעים אחד של השנייה, ולהיות עדינים במקומות שכואבים, ולא להשתמש בזה למקום, כי כשאנחנו לא עושים את זה, אז באמת אנחנו שורפים כל חלקה טובה.
זהו, הרמתי להנחתה, כי חלק באמת מחיים של זוגיות, של חברות, של מערכות יחסים, זה האופן שבו אנחנו רבים, או מנהלים ויכוחים, או מנהלים את הרגעים שצד אחד חושב X וצד שני קורא, וואה, חושב Y, ואגב, זה קורה לנו בכל דקה בחיים, אבל המגרש הכי חשוב בעולם הוא כמובן הזוגיות, כי זה הבסיס להכל. איך עושים את זה נכון? איך רבים נכון? איך, היה לנו לא מעט בשיחה המקדימה לזה שזוג מנצח, זה זוג שיודע לריב נכון.
נכון, נכון, נכון. זה המחקר של פרופסור גוטמן שמדבר על זה, שהוא בכלל מרתק באמת בכל קנה מידה, כי פרופסור גוטמן הוא בכלל מתמטיקאי שהגיע מתחום המתמטיקה, ואחר כך הוא עבר לתחום של הטיפול הזוגי, והוא אמר שהוא רוצה לבדוק בוודאות ממש מתמטית, איך אפשר לחזות מי יהיה זוג שיתגרש ומי זוג שישאר ביחד. שזו שאלה, נכון? נורא מעניינת, כאילו, איך אפשר לדעת ולנבא מי הולך להתגרש ומי לא? והוא הקים את מעבדת אהבה, הוא קרא לה, שזה היה כמו איגלו שקוף כזה, וכל סוף שבוע היה מכניס לשם זוגות של כל זוג היו מנותרים, לבדוק להם את הקצב לב ואת כל הממדים, ואחרי זה הוא היה מתקשר אליהם כל שנה, לבדוק מה איתם, הם ביחד, לא ביחד, ואחרי מאות זוגות שהוא בדק, ואחרי הרבה שנים של מחקר, הוא אמר שבאמת הדרך לדעת ולחזות ב-94% דיוק איזה זוג יישאר ביחד ואיזה זוג יתגרש, זה לפי איך שהם רבים. כי יש דבר כזה לריב נכון. ואני חושבת שאחד מהדברים שצריך להבין ולא להיבהל מזה, וזה מה שקורה להרבה זוגות, זה כשעובר, נגמר שלב הירח הדבש ומתחיל מאבק הכוחות, אנחנו נורא נבלים. וואי, אנחנו התחלנו לריב כל הזמן ופיצוצים, ופעם לא היינו רבים, פעם היינו כל כך אוהבים. ומה קרה? ואנחנו נורא נורא נבלים מהמקום הזה. ולהבין שמריבה בזוגיות זה דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד בריא. זאת אומרת, מריבה קורית. השאלה אם אנחנו משתמשים בזה בתור חבל לעלות עליו, או חבל שאנחנו נטלים ממנו ובעצם נחנקים. ומריבה שהיא מנוהלת, נכון, זה מריבה שבה אנחנו, מאוד חשוב להקפיד, פרופסור גוטמן מדבר על זה, על ארבעה דברים שאנחנו צריכים קודם כל להחליט שאנחנו מוציאים מהזוגיות שלנו, במיוחד בוויכוחים, כי הוא קורא להם ארבעת הרעלנים, שזה ממש רעל לכל דבר, שזה בוז, המקום הזה שאנחנו מדברים בצורה, לא לעניין אחד לשנייה, בצורה פוגנית, מה אתה כבר עושה כל היום, ואז הוא אומר לה, מה את עושה כל היום, תראי איך הבית נראית כל היום בבית, אתה כל היום עובד, איך זה שאין לנו כסף, כל המקומות שאנחנו אפס, וכל מיני דברים שאפילו באמת לא לעניין לחזור עליהם. המקום השני, הדבר השני זה ביקורתיות. זאת אומרת, אנשים אומרים, מה, אני חייב להגיד לה מה אני חושב, אני צריך, אם אני לא אגיד לה, אם אני בעלה לא אגיד לה, מי יגיד לה? גם לבקר ולהגיד מה שאנחנו רוצים, יש דרך, אף אחד לא אוהב ביקורת, אף אחד לא אוהב ביקורת. הדבר הנוסף שמדבר עליו זה התמות, המקום הזה שבו אנחנו בעצם מורידים את אחת המגננות שלנו, ואנחנו פשוט נעתמים. אין עם מי לדבר, אנחנו, בשפה המקצועית זה נקרא silent treatment, זה משהו שבדרך כלל נשים גם טובות בו, אבל היום גם גברים לא פחות, שכשהיא נעלבת או כשהוא נפגע, אין עם מי לדבר, מורידים מסך, וזה יכול לקחת שבוע, וזה יכול לקחת שבועיים, וזה אלים לכל דבר, זה ממש מוגדר כאלימות לכל דבר, כי זה, וגם הצד שפועל בצורה כזאת, היא מאוד קשה לו, זאת אומרת, אף אישה לא אוהבת לא לדבר שבועיים, במיוחד אנחנו יודעים, דיברנו על כמה שאנשים חשוב לדבר, אז תחשוב שגם לא אוכל לדבר עכשיו, כי היא זאת שהתחילה את זה, אז בכלל, איך יוצאים מהדבר הזה?
כאב כפול.
כן, ואז גם רוב הזוגות לא ממש מנהלים על זה איזושהי שיחה, על מה קרה, אלא יאללה, נרגענו, עברנו, ממשיכים ונגמר. ואני אומרת, מריבה שלא למדנו ולא גדלנו ממנה, זה פשוט מפוספס לגמרי. וברגע שאנחנו לומדים בזוגיות, קודם כל את המנגנונים שלנו, זאת אומרת, כשאני, יש אנשים שכשהם, זה כמו ה-fight or flight, שכשבאים אליהם בהתחת ביקורת או באשמה, או איחרת לחזור מהעבודה ואשתך מחכה, ואיפה אתה, תמיד אתה מאחר, מה אתה באופן טבעי בן אדם שבאים אליו בכאלה האשמות? אנחנו, או שאנחנו תוקפים בחזרה. מי שמדברת, אני תמיד מאחרת, שוכחת שכל אירוע אני מחכה לך שעתיים ברכב, ואת לא מגיעה, ותתתה, ואת בכלל קיבלת את זה מהבית, ואז אם נגרר, לא הבנו מה קרה פה. לא היה פה שום לקיחת אחריות, שום למידת לקחים לפעם הבאה. כלום, רק התרחקות של שתי הצדדים. או שיש כאלה שבמנגנון שלהם לא יריבו בחזרה, אלא פשוט יתמו. עוד פעם התחילה עם עכשיו עם כל הזה שלה, אני כבר מוריד מסך, לא מקשיב. ואז היא עוד יותר מתפוצצת, ואם אתה לא מקשיב, הוא כתב אותו לוט. לקיצור, זה מביא אותנו למקומות שהם לא בדיוק עוזרים. המטרה היא להבין שלתקשורת יש כמה כללים מאוד 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 ברורים. אני חושבת שהכלל הראשון בלהבין בריב ובוויכוח, זה קודם כל לדבר על הדברים כשיש פניות. זאת אומרת, להבין מתי התזמון של הדברים. כי יש לנו נטייה כשהדברים עדיין בשיא הלהט ובשיא העצבים, לרצות לתקן. לא תמיד זה מתאים לצד השני, לפעמים אנחנו צריכים להירגע, כי אם לא אנחנו אומרים דברים שאנחנו לא מתכוונים אליהם, ודברים שיכולים להיות מאוד פוגעניים, אז תמיד עדיף קודם כל להירגע, ואחר כך להחליט תבוא לדבר. לבדוק גם שיש פניות. האם זה זמן טוב לדבר? אני רוצה להגיד לך משהו שנורא מפריע לי. אפשר לדבר עכשיו? יכול להיות שזה לא זמן טוב, אז אם לא, מתי כן? הדבר שאני...
זה כמו המשפט להקות על הברזל כשהוא קר, לא כשהוא חם. נכון, כאילו אם כבר...
כן. מעבר לזה, זה איך אני מתחילה את השיחה. ואני תמיד אומרת, אם יש כלי שאני משתמשת בו לא רק בזוגיות, גם עם הילדים, ובכלל באופן, בטח ובטח בעסקים ובעבודה, זה לדבר, להתחיל משפט תמיד באני. כמה שזה נשמע לנו קצת אגואיסטי, אבל כשאני מתחילה משפט באני, ואני גם מדברת על רגש, זאת אומרת, במקום להגיד למה תמיד אתה מאחר, אתה אף פעם לא בא בזמן, אני נורא התאכזבתי שאיחרת, כי עכשיו אני לא יכולה ללכת לאימון, אוקיי? כבר הצד השני, קשוב, הוא לא, אף אחד לא מאשים אותי, אף אחד לא מבקר אותי, היא בעצם חושפת פה, אני חושפת איזשהו רגש של פגיעות, ובאופן אוטומטי זה יכול, הצד השני אמור להגיד, את צודקת, איחרתי, לא הודעתי, זה לא בסדר, אני, פעם הבאה אני ממש אשתדל שזה לא יקרה. זאת אומרת, ברגע שאני מגיעה ממקום שאני מדברת על עצמי, ולא תוקף את הצד השני, אז יש, אפשר להקשיב.
זאת אומרת, מה לא קרה אצלי, ולא למה אתה... איחרת, לא הגעת,
כי אתה יודע,
לא הספקת.
הרבה פעמים אנחנו דיברנו מקודם על, על מה זוגות רבים באמת, אז רוב הזוגות, וזה תמיד נשמע אותו דבר, המריבות שלהם היא בדיוק אותו דבר. תמיד זה על מי מגיע ראשון ומי מאחר, ולמה הגרביים זה, והוא לא יודע שצריך להוריד את האסלה, אתה יודע, המריבות של כולם, הם תמיד על, על משהו, והם חושבים שברגע שהוא באמת יוריד את האסלה, הוא ירים את האסלה, או יפסיק לזרוק את הגרביים, הבעיות ייפטרו. הם לא ייפטרו. כי הוויכוחים שלנו ביום-יום, זה לא הבעיה, זה התסמין. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו, יש לנו חום, החום הוא לא הבעיה, אם אנחנו ניקח כדור להוריד חום, יש דלקת, יש משהו שלא לא בסדר. וזה שאנחנו נשתיק את, את הכאב, זה לא אומר שטיפלנו בבעיה שנמצאת מתחת. ומתחת לכל תלונה של לא הרמת, או לא הבאת, או לא עשית, יש איזשהו צורך מתחת למקום שכמו שדיברנו, אם זה כוח ושליטה, אם זה שייכות, שיעריכו אותי, שיראו את כל המאמצים שאני עושה או שאני עושה פה, שלא ייקחו את זה כמובן מאליו. וכשאנחנו לא מדברים בשפה של אני ורגשות, אנחנו אפילו בעצמנו לא מחוברים למה, על מה כעסנו עכשיו. זאת אומרת, באמת אכפת לי שהוא, אתה יודע, אני רואה את זה ממש באופן מדהים, בזה שיש לי זוג שכל פעם שהוא לא מתכנן דברים ביחד איתה, היא מאוד נעלבת, והיא מפרשת את זה כזה שהוא לא אוהב אותה, ולא רוצה להיות איתה, ומעדיף להיות עם כל אחד אחר. עכשיו, ברגע שקודם כל היא, ומה היא עושה? היא נעלבת, וכשהיא נעלבת, היא יודעת שאחר כך בערב הוא רוצה להתקרב אליה, אז היא מתרחקת ממנו עוד יותר, ואז הוא מפרש את זה בתור דחייה, היא לא רוצה אותי. עכשיו, הוא לא מבין שבפרשנות שלה, זה שהוא הלך עם החברים, ולא כמו שהם חשבו בהתחלה שזה יהיה ערב זוגי, היא מרגישה דחויה גם בעצמה. אז ברגע שאנחנו שבמקום להגיד לו, אתה לא אכפת לך ממני, ותמיד אתה בוחר את החברים שלך, ולא אותי, להגיד, נורא נעלבתי מזה שהעדפת ללכת עם החברים, ולא להיות איתי בערב. אז הוא יכול להגיד לה, אבל האמת שלא, בחרתי בעצמי, לא העדפתי לא להיות איתך, שזה בכלל משהו שאנחנו הרבה שוכחים בזוגיות, שאני אומרת, אחד הדברים שלקחתי מרחל בולטון, שהיא גם מנטורית מדהימה, זה שהיא אומרת, אף אחד לא נגדך, כל אחד בעד עצמו. אף אחד לא עושה דברים לרעתך. זה שהוא רוצה ללכת כרגע עם חברים, זה לא בגלל שהוא לא רוצה להיות איתך כי את לא טובה, זה פשוט כי הוא מעדיף גם להיות קצת עם חברים. וכשאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה כזאת, אנחנו קודם כל נרגעים. זה מוריד מאוד הרבה מהלחץ, אז נראה לי שדיברנו על זה כי דיברנו על הכלים. אז באמת דיברנו על לדבר על מקום של אני ורגשות, ובעיקר לשקף, כי דיברת על זה שאנחנו היום אחת המחלות הקשות בזוגיות זה הקשבה. אנחנו פשוט לא מקשיבים אחד לשנייה. אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים הכל. וכשאנחנו מבינים שתקשורת מבחינת ההגדרה שלה, אני אומרת שתקשורת זה לא רק לדבר, אלא להבין שתקשורת זה לא מה אני אומרת, אלא זה מה אתה שומע. כי לפעמים אני אומרת X, ובצד השני זה משתמע Y ו-Z, כי יש לנו את הפרשנות שלנו ואת החשיבה. עכשיו, ברגע שאנחנו משקפים אחד לשנייה, בתור התחלה, עכשיו, זה כלי שמאוד קשה לזוגות, כי אני לא יודע, אני לא מדבר ככה. שזה אומר, את יודעת, למשל אתה אומר, הרגשתי מאוד פגוע מזה שהסכמת לאמא שלך שנלך אליה לארוחת ערב בלי לשאול אותי. זאת אומרת, אז אני שומעת שאתה בעצם פגוע מזה ש... אמרתי לאמא שלי שאני אלך בלי שהסכמת לזה, ולפעמים אני אומרת לך, זה לוקח סשן של חצי שעה בקליניקה, ואני לא מגזימה. חצי שעה שהיא אומרת משפט, ואני אומרת לו, מה שמעת שהיא אמרה? חצי שעה הוא אומר את זה במאה וריאציות שונות, אבל הוא לא הבין את הפואנטה.
חוץ מהוורסיה שהיא אמרה.
הכי פשוט. הכי פשוט.
את יודעת שזה אדיר, כי הפורמט שיחה שאנחנו מלמדים בתוכנית להכשרת מאמנים, זה פורמט שבו אנחנו מלמדים אותם לעשות אבחון מנטלי, והאבחון המנטלי אסור לו לזוז מטר מהמילה שהמתאמן אמר. ואז אנחנו, זה עיקרון, זה בפרוטוקול, זה בשיטת עבודה. וכמו שאת מציפה כאן, אני אולי אחזק את זה, אנחנו מקשים מהתלמידים לחזור ולכתוב מילה במילה את מה שהמתאמן כתב באבחון המנטלי, ואת רואה שהוא כתב, קשה לי עם הכסף, הוא לא טוב בפיננסים, הם כותבים. הוא כותב, חוויתי משברים בחיים, כותבים, הוא החליט שהוא לעולם לא... כאילו, הם לוקחים את זה למקום...
של האמונות שלהם בעצם.
של האמונות שלהם, של הפרשנות שלהם, ואתה רואה כמה... וזה מדהים מה שאתה אומרת, כי אגב, הדרך הכי קלה, כאילו, הוא לוקח את זה רגע לעולם האמון המנטלי, שהוא נורא, כאילו, זה בסוף זה מערכות יחסים, הכל... הדבר הכי קל זה להחזיר לאדם את מה שהוא אמר, וזה מדהים שאת אומרת את זה, כי זה כמה שזה, על הנייר, הנה, כולם שומעים אותנו, על הנייר די פשוט, נורא קשה להחזיר...
מאוד קשה.
כן, להחזיר כראי את אותם מילים בלי האג'נדות שלנו.
אתה יודע, זו שיטה שלמה שנקראת שיטת אימאגו, של פרופסור הרווי לנדריקס, שהוא פיתח את שיטת האימאגו, שבאמת מדברת על הנושא הזה של השיקוף, כמה אנחנו לא באמת קשובים אחד לשנייה. וזה נורא מעניין לראות את זה כל הזמן, וכן.
זאת אומרת, אם ניקח את זה במרחב של שיחה, אנחנו יכולים כבר להתחיל לתרגל, ולהתחיל להתאמן, להחזיר את אותם המילים של הצד השני, כי לנו אנחנו יודעים כמה זה עוזר, כשמישהו מולנו משקף לנו חזרה את מה שאנחנו אמרנו. אנחנו אומרים את זה מהיצרים, מהלב, מהראש, מהבטן, מהחיים, מהיום, מהאטרף, אנחנו לא תמיד שומעים את עצמנו אפילו. זאת אומרת, כשבן הזוג מחזיר אליך את המילים האלה, כמה זה נותן לי בהירות, רגע, וואי, אני אמרתי את זה? כן, אתה אמרת את זה.
אנחנו גם רואים את זה תמיד באופן מאוד מדהים, דווקא עם הילדים שלנו. כשילד חווה משהו, ואנחנו באופן אוטומטי, אתה יודע, אפילו ילד, דיברת על לעלות לכיתה א', סיפרת על הבת שלך. יש איזה עזרה, פחד מטורף לעלות לכיתה א', חשש. והילד יכול להגיד, וואי, אני לא רוצה ללכת לכיתה א', אז זאת אומרת, אתה לא רוצה ללכת לכיתה, ואז אנחנו מתחילים, יש את ההורים האלה שבמקום לתת מקום לרגשות ולתחושות, זאת אומרת, אוי שטויות, נו, מה הכיתה א', ביום הראשון, רגע, בואו ניתן מקום, וזה משהו שבאמת בזוגיות הרבה פעמים לא קורה, וזה מה שאנחנו צריכים, כל אחד רוצה שהרגש והתחושה שלו תבוא לידי ביטוי, כי כשאתה בדיוק, כי כשלא נותנים מקום למה שאני מרגישה, והרבה פעמים אנשים מחפשים פתרונות גדולים, ואין פתרונות גדולים, לפעמים רק להקשיב, רק להקשיב לבן זוג או לבת הזוג, בלי לתת פתרון, בלי לתת תשובה, אלא רק להיות שם ולהקשיב, זה כל מה, וזה לא רק בני זוג, אני לא צריכה לספר לך שבקליניקה ובעולם האימון, זה מספיק לבן אדם שהוא שומע את עצמו ואומר את הדברים, זה כבר גם מקבל הבנות לעצמו וגם פרקתי וגם הקשיבו לי, ולפעמים אנחנו רק רוצים את ההקשבה הזאת. לפעמים אני אומרת לבני זוג, תשים לב כמה אנרגיה אתה משקיע בלא להקשיב לה ולא לתת לה את הזמן הקטן הזה שהיא רוצה, אבל לכמה מלחמות זה מוביל, שבסך הכל מה שהיא רוצה זה 5 דקות של הקשבה, ולך נורא קשה לתת את זה. אז מה אתה צריך בצד שלך, כדי שיתאפשר לך לתת לה את החמש דקות האלה?
עולם, וזה... עולם, כן.
חתיכת זה... עולם.
חתיכת עולם, וזה משנה עולם. וואו, מרגיש כאילו השיחה הזאת היא רק יכולה לפתוח עוד
שעות ובלי סוף. אני חושבת שעל כל מילה זה, אתה יודע, זה הרצאה בפני עצמה, וזה שיח בפני עצמו.
אבל וואו, אני כן מרגיש שהיה פה כל כך הרבה זוויות, שכולנו, לפחות אני מצאתי את עצמי כל כך הרבה, בכל השיחה הזאת, אבל יש לי שאלה שמעניינת אותי, לקראת ככה הסיום. היום, מראייתך את החיים, באמת, כאדם שהתחיל את חייו לתוך עולם עסקי מאוד מאוד טהור, נקי, קריירה, פול טיים ג'וב, סופר וומן שעושה את הדברים, ואז עשיתי את השיפט להבין שרגע, הדבר הזה, אם אין לי את הביזנס הכי משמעותי בחיים, שזה הזוגיות והמשפחה, אני מפסידה. היום את רוקדת ומשחקת משחק גדול שמכיל את שניהם. ואגב, גם לקיים הרצאות וסדנאות ותהליך, זה עסק לכל דבר. והשאלה היום, מהניסיון שלך, אחד, נתחיל אולי בהכי פשוט, איך היום מתנהל השילוב ביניהם? בין עולם שבו יש לך קריירה משל עצמך, לבין עולם שבו המשפחה, החיים, הזוגיות היא ערך עליון, תפקיד, מקום חשוב שמקבל את מקומו.
אפרופו, אתה יודע, הזוגיות, אני הרבה פעמים שאני אומרת בהרצאות שלי, שהזוגיות, זאת אומרת, מבחינתי בסדרי העדיפויות, היא נמצאת אפילו לפני הילדים, אז אני מקבלת ככה רמות גבה, ואנשים אומרים לי, מה? איזה דבר מגיע להגיד? הילדים שלי זה דם, וכאילו, איך אפשר להגיד דבר כזה? אז אני לא אומרת שאם אני צריכה, אם הילדים שלי צריכים משהו, אני אומרת להם, לא, רגע, עכשיו אמא הולכת עם אבא. אבל זה להבין במהות שהדבר הכי טוב, ככה אני רואה את זה, שהמתנה הכי גדולה בעולם שאני יכולה לתת לילדים שלי, זה קודם כל לראות זוגיות טובה. כי ילד שגדל בבית שיש בו זוגיות טובה ומכבדת בין ההורים, זה קודם כל נותן לו ביטחון ושלווה שכל ילד צריך, שהמקום, הבית שלו הוא מקום מוגן. מעבר לזה, זה גם נותן להם כלים להתמודד בעצמם, ואני חושבת שהמסר הוא מסר מאוד 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 חשוב, וכולנו מגיעים בסופו של דבר גם לשלב הקן המתרוקן, ובסופו של דבר, אתה יודע, אני פוגשת הרבה זוגות שיושבים על הספה, מסתכלים אחד על השנייה ואומרים, וואלה, חיינו 25 שנה ביחד, גידלנו 4 ילדים, אבל אני מרגיש שאני לא היה בינינו כלום ביחד, ואז הילדים עוזבים, ומה נשאר? אם לא היה כלום, אז מן הסתם, גם אין כלום. אז אני ממש רואה את את הזוגיות, אולי זה, לא יודעת, אולי זה אצלי באופן אישי, אבל מבחינתי הזוגיות זה דבר שהוא מאוד מאוד מהותי, והוא גם משליך באופן אוטומטי גם על ההורות. זאת אומרת, ברגע שהזוגיות שלי לא תהיה טובה ואני לא יהיה מרוצה, אז זה מן הסתם משליך גם על ההורות ועל כל אספקט אחר בחיים. אתה שואל איך משלבים את הכל ביחד?
איך זה נראה? זאת אומרת, מה התובנה או מה בעצם היום, איך את תופסת את השילוב, נקרא לזה ככה בגדול, שזה גם יהיה לטובת הגברים מאיתנו שמאזינים, בין עסק חיים למשפחה, ויש לי לא מעט לומר על זה, אבל יש לך את החיים.
אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי, זה קודם כל כמו שאמרתי, מה הכי חשוב לי בחיים, אני מרגישה שאני הרווחתי גם את ההורות, גם את הזוגיות, ודווקא לשלב את זה היום ממקום, שאנשים אומרים לי, בדרך כלל עושים הפוך בחיים, קודם כל לומדים מקצוע, זאת אומרת, קודם כל לומדים ייעוד זוגי ומיני, ואחר כך עושים איזה עסק, ואת עושה הפוך, את באת מהעסקים, ואת הלכת למקום כזה. אני ממש לא מסתכלת על זה, לא ממקום של כסף והצלחה, אלא אני באמת מבינה ש... זאת אומרת, סוג של נבחרתי לאיזושהי שליחות ולאיזושהי מהות, ואני מרגישה הכי ברת מזל שאני הולכת אחרי זה ואני עושה את זה, ואני חושבת שבהקשבה אמיתית ופנימית לעצמי, המקום שבו אני מרגישה הכי מסופקת, הכי מרוצה והכי מגשימה את עצמי, זה דווקא בכובע הזה של היועצת הזוגית, וזה גם הסיבה שאני מסרבת בתוקף לוותר על הקליניקה שלי, שאתה יודע, כל היועצים הגדולים, והסוכן אמרו לי, תקשיבי, את חייבת, אין לנו זמן, יש... אני אומרת, זה משהו שאני ממש אוהבת, ואני מרגישה את, אתה יודע, לראות זוג שמגיע כל כך מרוחק, כל כך כואב, כל כך, כל הבית מושפע מהדבר הזה, הסביבה, ואתה רואה הורים מודאגים שאומרים את הילדים שלהם בצורה כזאת, וזה כל כך משפיע, ולראות בתהליך שהוא, אתה יודע, לא משהו שאמור להיות יותר מדי ארוך ומייגע, תלוי כל אחד בכמה הוא כלי לעשות את התהליך עצמו, לראות אותם בעצם לומדים שפה חדשה, בונים איזשהו גשר שמגשר על כל הדבר הזה, זה נותן לי סיפוק יותר מכל דבר אחר, ואני באמת באמת נהנית, אני גם בן אדם שכמו ששמעת מקודם, אני לא יכולה שיש לי רגע פנוי, אני ישר מתחילה, אני צריכה כל הזמן להיות בפול טיים עשייה, כל הזמן לעשות, ואני הכי אוהבת שזה תקופות מטורפות ותקופות עמוסות, בטח שזה בדברים כאלה, אז זה ממש כיף, ויש מחירים לכל דבר, לכל דבר יש מחירים, אני לא מאמינה שלא משלמים את המחיר. אם זה בדברים שאני הייתי רוצה יותר ולא מספיקה ולא מצליחה, אבל זה מתגמד מתחת לזה שבסופו של דבר אני עושה את מה שאני מאמינה ומרגישה שזה הייעוד שלי, זאת אומרת, זאת המטרה שלי, זאת הסיבה שאני פה.
איזה כיף. רותי, נשמה, קודם כל, אלף תודות.
תודה לך.
על הפתיחות, על הכנות, על ה... איזה כיף. בעיקר על קווי המחשבה, הרגשתי שבאמת היה פה תנועות רבות בין מודלים, שקל נורא להבין בראש, לבין רעיונות של התכלס ברצפה האמיתיים שקורים לכולנו, ואני חושב שזה המתנה הגדולה שאני אומר לך תודה שהבאת לכאן.
תודה לך שהזמנת אותי, באמת, כבוד גדול.
כן, זה נושא שכל כך, הוא כל כך רחב וכל כך אדיר וכל כך ענק, ואני חושב שהמתנה שהבאנו כאן זה ש... זוגיות, ואני חושב שזאת מתנה שאשתי לימדה אותי כל הזמן, שזאת עבודה לכל דבר, זה לא הדבר הזה שאמור לצלוח כמובן מאליו, ואני חושב שהמתנה שיש לנו היום בעיקר, זה שהכלים זמינים, אנחנו יכולים לקבל אותם בכל מקום, ואנחנו יכולים, אבל אנחנו צריכים לפנות לזה זמן ביומן, בדיוק כמו לפגישות שלנו, ולסטארט-אפ שאנחנו רוצים, ולזמן איכות עם הילדים, עם המסך, ואם נעשה את זה נרוויח.
בעיקר חשיבות, אני חושבת שברגע שאנחנו יודעים, ואנחנו אומרים לעצמנו, זה הדבר שהכי חשוב לי, כולנו מדברים על סדרי עדיפויות, כולנו אומרים, אני בסדר עדיפויות שלי, קודם כל המשפחה. איך זה בא לידי ביטוי? בפועל. אם זה הדבר שהכי חשוב לך, ואתה משקיע בו הכי קצת מהזמן והמחשבה שלך, אז הוא לא הכי חשוב לך. אז לפחות תהיה אמיתי עם עצמך, ותגיד, לי יותר חשוב עבודה, אוקיי? שזה מה שאני יכולה להבין עליי, שאני מסתכלת אחורה. בתיאוריה נראה לי שהמשפחה והילדים שלי הכי חשובים לי, אבל בפועל 99% מהזמן שלי היו נתונים כלפי הקריירה, וכלפי העבודה, וכלפי הכל. ואתה יודע, אחד הרגעים שהיה ממש מחולל בשבילי של להבין, וואו, כמה בחרתי נכון, היה כשמחרנו את קניון רמת אביב, שהייתי מחוברת אליו ברמה שאני אפילו לא אוכל להסביר לך, ואתה יודע, להיות מנכ"לית של קניון, בטח רמת אביב, שהוא הקניון הכי רווחי בארץ, זה היה משימת החלומות. כאילו, המשרה שכל אחת יכולה רק לחלום עליה, את הכי מחוזרת בעולם, כולם רוצים להיכנס אלייך לחנויות ולקניון. זה היה מדהים, וכשהקניון נמכר, אמרתי, וואו, לחשוב שהייתי נשארת שמה, ונלחמת ונאבקת, ולדאוג שההכנסות יהיו יותר גבוהות, ושיגיעו יותר אנשים. ובסוף זה אפילו, כאילו, מה נשאר מזה? זה אפילו לא... אני אומרת, בסך הכל יש פה את, את, את הזוגיות ואת הילדים שלי, שהם בסופו של דבר אלה שנשארים פה וממשיכים, וברגע שההשקעה שלי תהיה באמת בהם ובבית ובזוגיות, ואתה רואה שבאופן אוטומטי זה כבר גם מגיע גם לעבודה וגם למעבר לזה, אז זה באמת כיף
וואו,
גדול.
דרך מושלמת נראה לי לקחת את זה כל אחד לחיינו, לגמרי, לגמרי. רותי, אלף תודות.
תודה
אנחנו
לך.
אנחנו נשאיר כמובן למטה, למי מכם שרוצה לדעת איך עוד אפשר לשמוע את ה... את ה... אני חושב שזה את הדרך חיים שכולנו ראויים לחיות, ושהיא כל כך, כאילו, היא כתובה אחד אחרי השני, בצעדים נורא נורא פשוטים, וזה הדבר אולי המדהים שיש כאן, אז נשאיר כאן למטה, תכף אפשר לעקוב אחרייך ולכת לשמוע אותך, ואחד שיהיה לך בהצלחה,
תודה.
אחד גם בהמשך ההרצאות והתכנים האדירים שאת עושה, תודה שהיית כאן.
תודה לך, תמשיך להיות אור כזה גדול.
ותודה, אנחנו, הנה, אנחנו משתדלים ועושים את זה, אז למי מכם שצריך לשלוח את הפרק הזה לבן הזוג שלו, או לבת הזוג שלו, או לאנשים שאתם אוהבים, או להקשיב ביחד בכלל, מאזיני הביולוגיה נוסעים מלא, יש מלא פקקים, הם ביחד בדרכים, ו...
אז אתה יודע, לשלוח, תגיד, מאמי, תקשיבי, ונדבר על זה בערב.
כן, מאמי, תקשיבי לזה, בוא ננהל על זה את השיח, והנה, כבר בנינו לכם תוכן ראשון, להתחיל לדבר עם בן או בת הזוג שלכם. אז חיבוק ענק, אנחנו היינו ביולוגיה של הווינרים, וכרגיל נתראה, סשן קבוע בשבוע הבא. צ'או.